אנחנו בשבת דף י"א עמוד ב', ואנחנו ראינו שיש שתי ברייתות. ברייתה אחת אומרת שהזב, אם הוא יוצא בכיס שלו, אז הזב שיוצא בכיס שלו חייב חטאת, וברייתה אחרת אומרת שהוא פטור מדאורייתא אבל אסור מדרבנן.
אנחנו גם לומדים על זה.
אז אתם זוכרים, הזב יש לו איזה כיס שהוא שם על העבר לבדוק אם יוצא לו. אז רצינו ליישב את המחלוקת מן הברייתות. בהתחלה רצינו לומר שזה תואם למחלוקת שראינו עד פה, אם אומן דרך אומנותו חייב או לא. האם זה איסור דאורייתא, כשרק האומן עושה את זה ככה. ואת זה דחינו עם תשובה מאוד מעניינת, שכל פעולה שמי שיעשה את הפעולה יעשה באופן הזה, זה לא נקרא אומן דרך אומנותו. זאת אומרת, מי שמשתמש בכיס הזה לובש את זה ככה. אז זה לא רק אומן דרך אומנותו. אומן דרך אומנותו, רש"י יסביר, זה כשאפילו האומן לא מטלטל את זה באופן סדיר ככה, רק כשהוא רוצה לפרסם את אומנותו. אבל פה הכיס של הזב, ככה מטלטלים אותו, ככה לובשים אותו. חזרה לענייננו. אלא אמר רב אמנונה, אנחנו שלוש שורות מהשורות הרחבות. כן, יש לנו סתירה בין הברייתות.
אז אחד הבנו שמה?
רצינו לתרץ שזה מחלוקת אם אומן דרך אומנותו חייב מדאורייתא, דחינו את התירוץ, כי פה זה לאו דווקא אומן, כל אדם שירצה לטטל כיס של זהב, ככה משתמשים בזה. המחט אתה מטטל ביד, הצבא מטלטל את הדוגמה שלו ביד, הכיס של זהב לא מטלטלים ביד, לובשים את זה ככה. אלא אמר רב אמנונה, עכשיו אנחנו רוצים ליישב שוב, ברייתא אחת אומרת חייב מדאורייתא, ברייתא אחרת אומרת פטור מדאורייתא אבל אסור מדרבנן. לא קשה. כאן בזב בעל שתי ראיות, כאן בזב בעל שלוש ראיות. זב אחרי שהיו לו שתי ראיות, אז הוא צריך לדעת אם יהיה לו ראייה שלישית, והוא יהיה חייב גם קורבן, אז בגללו זה דרך הוצאתו בכך. זב אחרי הראייה השלישית הוא כבר חייב קורבן. אז אם היום הוא ראה את הראייה השלישית, הוא לא צריך את הכיס, בשביל מה הוא משתמש בכיס? אז אומרת הגמרא, מה ישנה? או, מה ישנה זב בעל שתי ראיות חייב? אתם באי לי לבדיקה, זב בעל ג' נמי, מי באי לי לסבירה. אז הגמרא אומרת, רגע, זב אחרי שלושה ראיות, אחרי שלוש ראיות, הוא צריך את זה כי הוא רוצה שבעה נקיים. אז הגמרא אומרת, לא נצריך הלאה לבוא היום, נאמר שהיום הוא כבר ראה. אז היום, למה הוא לובש את זה? והמבעילה כדי שלא יתנפו כליו, כמו שיחין מיד אמר, הוא צריך את זה שלא יתלכלך. אז למה זה לא מספיק שזה יחשב שהוא צריך את זה? מה אתה אומר לי? זב אחרי שתי ראויות בגלל שהוא צריך את זה, אז בגלל זה אתה רוצה לומר שהוא פטור, בגלל זה הוא חייב דאורייתא, כי זה דרך הוצאתו. אז מה אתה אומר לי עכשיו? זב אחרי שלושה ראיות, גם כן זה דרך הוצאתו, צריך ללבוש את זה, לא להתלכלך. אומרת הגמרא, אמר רבי זיירא, הייתה נהודה, אמר כל הצולי תינוף לא כך חשיב. התנא הזה סובר שכשאתה שם משהו כדי למנוע תינוף, זה לא נחשב דרך הוצאה. והוא ינסה להוכיח את זה מדין בטומאה וטהרה. ולכן זה לא אסור מדאורייתא, כי זה לא דרך הוצאה.
זאת אומרת,
אסור מדרבנן. אסור מדרבנן, אבל מדאורייתא זה אסור.
רגע, וחכמים לא יותר משום כבוד הבריות? אם נאמר זה שחושש שמר עם הצולי תינוף, לא נאמר שגם יותר משום כבוד הבריות?
מי שומע? שאלה טובה, אני לא יודע.
אסור דרבנן.
אני שומע, שאלה נכונה, אני לא יודע. אני לא יודע. עכשיו, אז הגמרא פה, הגמרא מנסה להביא בסיס לדין הזה, אנחנו שנייה צריכים לתת פה כמה הקדמות. אז בואו נסכם מה ראינו עד פה, ואז נעבור לסוגיה הבאה, כי זה באמת כמה דברים נפרדים.
מה ראינו
פה בינתיים? ראינו, ישנו ברייתא אחת שאומרת שהזב עם הכיס זה איסור דאורייתא, וראינו ברייתא אחרת שאומרת שהזב עם הכיס זה מותר מדאורייתא, אסור מדרבנן. רצינו ליישב בין הברייתות ולומר שזה תלוי אם זה אומן דרך אומנותו חייב מדאורייתא או לא. אמרנו לא נכון, כי כל אדם לובש את זה ככה, ככה משתמשים בזה. אז אמרנו טוב, אז יהיה תלוי האם הוא ממש צריך את זה או לא. אם הוא צריך את זה כי הוא רק ראה שתי ראיות, או כי הוא סופר שבעה נקיים, אז בגלל זה הוא חייב מדאורייתא, כי הוא משתמש בזה, הוא לובש את זה, הוא מוציא את זה בדרך הוצאתו. אבל אם הוא כבר ראה את הראייה שלו היום, אז זאת אומרת, היום הוא יודע שהוא זב. לא משנה לו אם יוצא או לא, אז הוא בעצם סתם מטלטל את זה בצורה לא נורמלית, והוא פטור אבל אסור. הגמרא אומרת, רגע, כמו שיחין טען, הרי הוא צריך את זה להגן מטינוף בגדיו, אנחנו רוצים לומר לא, יש שיטה בנתנאים שאומרת שכל דבר שמונע טינוף של דבר אחר, זה לא נחשב דרכו. מניעת טינוף לא עושה ממשהו צורת שימוש. עכשיו, אנחנו נביא לזה הוכחה מדין לגמרי אחר. יש לנו דין, אז שוב, מה הנושא שאנחנו מתמקדים בו? האם אצולי טינוף נחשב דרכו? דבר שמונע טינוף, האם זה נחשב שימוש רגיל? עכשיו, מה הסוגיה, מאיפה נוכיח את זה? יש לנו דין, התורה אומרת שבכי יותן מים על כוזר הזרוע אשר ייזרע. התורה מלמדת אותנו שכל פרי, כל ירק, כל דבר מאכל, כדי שהוא יוכל לקבל טומאה, הוא צריך להיות מוכשר לקבל טומאה. יש לנו מסכת שלמה בש"ס, נקראת מסכת מכשירים, שיש לנו שבעה משקים, יד, שחת, דם, ראשי תיבות, יין, דבש, שמן, חלב, טל, דם, מים, שבעה משקים, שהם המשקים היחידים שיכולים לקבל טומאה, והם המשקים היחידים שמכשירים לקבל טומאה. זאת אומרת, תפוח, שכתבתי אותו מהעץ, הוא לא יכול לקבל טומאה. אם הוא בא במגע עם מים, יין, דם, שמן, חלב, טל, דבש, דם, אז הוא... בסדר, שאלה טובה, שאלה נכונה. אם הוא בא במגע עם אחד מאלה, הוא יכול להיות מוכשר לקבל טומאה. עכשיו, כשהתורה מתארת את המגע עם המשקה המכשיר, התורה קוראת לזה כיותן. חזל דורשים מפה שזה צריך להיות שזה בא במגע עם מים בכוונה. זאת אומרת, אם אני לא רציתי, זה נפל לי מהיד ונפל לתוך מים, אבל אני לא רציתי שזה יבוא במגע עם המים, זה לא אפשר לקבל טומאה. צריך להיות שזה יהיה בכוונה. עכשיו, זה לא רק אם יש לי כוונה שהפרי הזה יבוא במגע עם המים, לפעמים אני יכול אפילו להחשיב את המים, ואז אם אני נתתי חשיבות למים, אז המים האלה מכשירים את הפרי.
את המים הזה להשקוט את השדה שלך?
יפה, נהדר. אז... למדנו את זה איפשהו, כן. לא זוכר איפה, הלאה.
כלומר, רק תסבור זה לחשיב את המים, דוגמה.
עוד רגע נראה עכשיו דוגמה. זאת אומרת, אם בוא נאמר, ירד גשם, ואני הוצאתי כוס, הוצאתי דלי לתפוס את הגשם. אז המים האלה הם מים שאני רציתי אותם. אחר כך המים האלה נשפחו על התפוח, אז אני אומר, מאחר ונתתי חשיבות למים, שאני שמתי אותם בכלי, אני תפסתי אותם, אז בגלל זה המים האלה גם מכשירים את הפרי, למרות שהמגע עם הפרי לא היה בכוונה.
זה כלומר, זה בכלל יותן.
כן, זה עושה את זה.
זה בכלל יותן.
יפה. אז זה עכשיו, אחרי ההקדמה הזו, בוא נראה את המשנה. דתנן, מהמשנה הזו אנחנו רוצים להוכיח שוב, שמה שמונע תינוף, הוא לא נחשב דרכו, הוא לא נותן חשיבות. אז הקופה קערה על הכותל. אם בן אדם שם קערה הפוכה על הקיר, אם בשביל שתודח הקערה, אם שמתי את זה שם כי אני רוצה שהקערה תינקה במי הגשמים, הרי זה בחיותן. אז המים שעכשיו עפים מהקערה על הפרי, אני מחשיב את זה כיותן, כי אני אומר, המשקה הזה נתת לו חשיבות, רצית את המים האלה לנקות לך את הקערה. אם בשביל שלא ילקה הכותל, אבל אם רק שמת את הקערה שם להגן על הקיר, יש לך סוכה, עשית את הסוכה מנייר, אתה לא רוצה שירדו על זה מים, זה יזיק לך לקיר, אז אתה רוצה לחסות חלק, יש לך פגם בקיר, אתה רוצה להגן שלא ייכנסו לשם המים, אז בעצם מה זה? זה אצולי תינוף, אתה מונע מהמים לגעת בקיר, אז אינו בחיותן, אז זה לא נותן חשיבות למים.
אותו דבר אם יש דליפה בתוך הבית.
או, זה יפה, עוד רגע נגיע לדליפה. עכשיו, הגמרא אומרת, זה לא דומה. כי פה השאלה, הגמרא דוחה את הראיה, מה השאלה פה? האם נתתי חשיבות למים? זה דומה לשאלה, אם הייתי רוצה לחייב את האדם הזה שהוא מטלטל את הזיבה החוצה, את המשקה שזב ממנו, אז זה דומה למים. אתה לא הוכחת לי פה מה קורה, האם הכלי נחשב או לא, אתה הוכחת האם המים חשובים. אז אתה צריך להוכיח לי האם הכיס של זב, נכון?
לא, אבל הנה חינמי. אז הנה חינמי, אם אני מראה שאני רואה כל שם את הכלי בשביל להגן על הכותל כדי שלא יתלכלך, אז אני מראה שאין חשיבות לכלי.
לא, אז מראה שאין חשיבות למים.
אבל גם זה מראה איך אני מתייחס לכלי הזה.
לא. לא, זה לא נותן חשיבות למים. ההגנה מטילוף לא נותנת חשיבות למים. זאת אומרת, אם אני מגן על עצמי מלטנף, אם האדם שם כיס של זהב כדי שהבגדים שלו לא יתלכלכו, אז הזיבה אין לה חשיבות. בסדר? לא רציתי לחייב אותו על הזיבה.
כערה שאני משתמש בה לסלט, לא הייתי כופה אותה לכותל כדי שלא יתלכלך.
אתה אומר דברים שזה לא זה. לא זה. אתה צודק, אבל זה לא נוגע לפה. זאת אומרת, זה לא... פה השאלה שלי, האם יש חשיבות למים שהם יכשירו לקבל תומה? ופה אני אומר שלא. אז שוב, אומרת הגמרא, מי דמי? אנחנו בשורה הראשונה ביוד ב'. איך אתה משווה? התמלוק הבעילולה אני משכין כלל. הרי שם הוא לא רוצה את המשכים, הוא לא רוצה שיזוק הכותל. הכה קבעילי להכיס, תקבו לבי זיבה. הרי פה הוא רוצה את הכיס, הוא רוצה שהכיס יגן עליו מהזיבה. לא הוכחת לי כלום לגבי הכיס. הלא דמי עלה לסייפה. עכשיו אנחנו מגיעים לדלף שלך. המקרה הזה דומה למקרה הבא שיש שם במשנה במכשירים, שכתוב במשנה. עריבה שירד דלף לתוכה, בן אדם לקח דלי, שם אותו מתחת לדלף. אז מצד אחד, למה הוא שם את זה שם? לא כי הוא רוצה את המים, אלא כי הוא לא רוצה שילך ללכת שער הבית שלו. אז מה אתה אומר? כשאני שם כלי כדי להגן שהמשקה לא ילך ללכת שער הבית, אז עריבה שירד דלף לתוכה, מים הניתזים והניצפים, אינן בחיותן. כל המים שעוברים על גדותיו, זה לא נחשב בחיותן.
מה זה עוברים על גדותיו?
זאת אומרת, הכלי מתמלא, ואז זה עובר על גדותיו, ואז המים נשפחים ובאים במגע עם התפוח שלך. הכשירו אותו או לא? אז לא. כי מה אתה אומר?
גם המים שבתוך הכלי, אם הכלי נשפח.
לא, אז עוד רגע נראה.
יכול להיות את המים שבתוך הכלי. נגיד בטעות אני דרכתי על הכלי שאסף מים מהדליפה, והוא נשפח על התפוח. זה גם לא נקרא.
מה זה
עריבה? עריבה זה איזשהו כלי גדול שהיו לשים בצק בתוכו. אבל סתם אני אומר דלי, אבל בעצם זה לא דלי, זה איזשהו קערה גדולה שהיו לשים בתוכה בצק, כמה שזכור לי. עכשיו, מה אנחנו אומרים? בעצם, למה שמת את העריבה הזו שם? למה שמת את הקערה הזו שם?
להגן
על הרצפה. אז מה זה? זה הצולי תינוף. ובכל זאת, מאחר ולא כפית אותה על פיה, אתה מראה שאתה כן מעוניין באיזשהו מקום לאסוף את המים בתוכה. אז למה לא הפכת אותה?
מה? את העריבה.
אתה אומר, אם אני הופך אותה על פיה...
מה עשית את כל מה שרציתי? אז השאלה הזאת אפילו.
אני לא בטוח, רש"י אומר את הלשון הזה מדלוק קפאה. אני לא בטוח איך לפרש את רש"י. יכול להיות שהכוונה של רש"י זה...
אולי הוא אומר למה לשים דלים בתוך הבית, הוא רגיל במקום לשים על הגג, שהוא
הפוך. יכול להיות, אני שומע.
זה סתם, שעות כי...
אני לא בטוח אם זו הכוונה, או שהכוונה של רש"י היא כשאתה בא לדלי, אתה לא הופך אותו על פניו. אבל אני לא יודע.
לשפוך בחוץ כאילו?
מה? כן, אני לא יודע. אני שומע, אני לא יודע. צריך להסתכל שם, אני לא יודע.
אם הכוונה שלו היה גם לאסוף את המים, בסדר, זה לא קשור למה שאנחנו רוצים, אבל כמה שהוא לא רוצה את המים.
אני לא יודע. רש"י אומר מדלוק קפאה גלי דעתי דחשבינו לקבלן. טוב, אני שומע, אני לא יודע.
אולי אפשר לומר שלא פשוטה, הוא לא נותן, הוא לא נותן חשיבות למים בפני עצמם, אבל הוא כן נותן חשיבות למים שהם יאספו. כלומר, חשוב לו שהמים יאספו. יש לו עניין לאסוף את המים האלה, הוא לא רוצה שהמים האלה יזרקו. בסדר, אם נאמר את זה במקרה שלנו, למה זה נכנס בחיותן? כי הוא לא רוצה שהמים האלה יזרקו.
אבל הוא משתמש במים האלה?
אפילו שהוא לא משתמש בהם, הוא לא רוצה להשתמש בהם. אני לא רוצה שהמים האלה יזרקו אבל על הרצפה. אז הוא כן נותן להם איזה מין חשיבות מסוימת. כלומר, מצד הזה אולי אפשר לומר.
אני שומע, אני לא בטוח.
אתה יודע, כלומר, בזה שלא כפיתי את הכלי, אני ראיתי שיש לי עניין לקבל את המים, שאני לא רוצה שהמים האלה סתם יזרקו ויתנפו לי את הבית.
כן, אני לא ברור לי. בסדר, אני חייב לכם תשובה. אין לי פשט פה. לא יודע. השאלה שלך טובה. אין לי פה... אני צריך להעיין בסוגיה שוב. לא, אני... בסדר, הלאה. את המקרה הבנו, כאילו הריבה שירד לך לתוכה, אבל למעשה, למה פה... אני אומר מה שבתוכה זה בקיוטן, אתה טוען, אני סך הכל, למה זה בקיוטן? כי שמת את זה לתפוס את המים, שמת את זה לתפוס את המים, לעצולי תינוף. נו, בסדר, שמת את זה לעצולי תינוף, אבל...
בדיוק כמו הדבר הזה פה.
זה ששמת את זה, אני לא יודע איך לפרש את המילים ברש"י מדלוק קפאה. יכול להיות שאני לא בטוח, אבל עדיין מה אנחנו רואים פה? זה שאתה שמת את זה על ה... במקרה למעלה, קפאת את הקערה על הכותל.
אז זה היה ברור שאתה לא רוצה את המים.
אז אתה לא רוצה את המים. פה, מה עשית? אתה שם את הכלי בצורה, אתה לא קפאת את זה, אתה שם את זה בצורה שאתה מגן שזה לא יתנף את הבית שלך, ועדיין אני אומר, זה נותן חשיבות למים. אז אם זה נותן חשיבות למים, זאת אומרת, כלי שמגן על תינוף ועדיין צובר בתוכו, זה נותן חשיבות. עצולי תינוף כן נותן חשיבות.
אפילו שאין נראה... לא רצית את המים.
נכון, נכון. זה מה שאנחנו רואים.
עכשיו נשליך את זה על זהב.
או, אז זה למה שפה אין לך בעצם תשובה, כי אנחנו רצינו להביא שיש תנא שאומר שעצולי תינוף לא חשוב, ומפה מהמשנה בעצם אנחנו מראים שעצולי תינוף כן חשוב.
זה הפוך.
אז נכון, אז אין לנו בסיס לשיטה הזו. אז אין לנו תשובה.
זה נכון המוכחה נגד, כאילו...
נכון, אז אין לנו תשובה, אלא צריך תשובה חדשה. אביי ורב אדמרי תרוויו, לא קשה. הרב יהודה והרבי שמעון. השאלה היא פשוט מאוד. יש לנו מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון בכל המסכת שבת, המלאכה שאינה צריכה לגופה. אתה מצדך, אתה לא מעוניין בכלל בזיבה. אלא מה? אתה לא מעוניין בזיבה, אתה לא רוצה את הכיס. אין לך ברירה, יש זיבה, אתה שם את הכיס. אז הבן אדם למלאכה שאינה צריכה לגופה לפי רבי יהודה, הוא חייב עליה. לפי רבי שמעון פטור אבל אסור. אז הברייתא שאומרת שזב בכיסו חייב דאורייתא, זה רבי יהודה. הברייתא שאומרת פטור אבל אסור, זה רבי שמעון. בואו תראו רש"י, זה רש"י שחשוב שתכירו. הרבי יהודה דאמר, מלאכה שאינה צריכה לגופה. איך רש"י מסביר?
שרצונו לא תעשה ואינו צריך להכיר תכליתה.
הוא לא צריך לתכליתה. אני לא צריך את ה... אני עושה את הפעולה, אבל אני לא צריך, אינו צריך לגופה, לפי רש"י אומר... מה זה לגופה? אני לא צריך לתכלית שהיו צריכים במשכן.
למשל במקרה שלנו.
הרגע, אני רואה, רש"י. נגיע בהמשך, עוד נגיע לתוספות. לאט לאט.
מצוין, אז במקרה שלנו אני כן רציתי שהכיס תעשה את התפקיד הזה.
לא, אתה לא רוצה את הזיבה, מצדך שלא יהיה זיבה. אין לך אינטרס שיהיה זיבה. בן אדם מוציא את המת מהבית. הוא לא רוצה את המת בבית, הוא לא רוצה את המת בחוץ.
הייתה לי מטרה עקיפה, לא רציתי שזה יטנף לי את הכלים. בגלל זה שמתי את הכיס הזה, אבל בזיבה עצמה לא הייתי מעוניין.
יפה. תא נדבר בישמעאל. אז עכשיו סגרנו את הסוגיה הזו.
מה היה המלאכה במקדש הרב? שמה היו עושים עם זה?
הוצאה?
לא,
הוצאה.
אם אנחנו דברים שהוצאה זאת המלאכה עצמה.
כן.
אז בכל מקרה זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, בין אם אני מעוניין שזה יקבל את הזיבה, בין אם אני לא מעוניין שזה יקבל את הזיבה, כאילו...
למה? אם אתה מוציא כלי, אתה רוצה אותו ברשות הרבים.
בוא נגיד ככה, מה גוף המלאכה כאן?
הוצאה.
הוצאה. בסדר, אז בכל מקרה היה לי עניין להוציא את זה. בין אם היה לי עניין להוציא כדי שלא תנפו לי הכלים, בין אם היה לי עניין להוציא כדי שזה יקבל את הזיבה, בכל מקרה עשית מלאכה לגופה.
לא. כי אתה מצדך זה כמו מת, שאתה מוציא אותו כי אתה לא רוצה אותו בבית. זה לא שאתה רוצה את זה שם, זה שאתה לא רוצה את זה פה. אתה לא רוצה את הזיבה על הבגד. זה לא שאתה רוצה את הכלי, זה לא שאתה רוצה להוציא את הכלי פה או שם. אתה לא מעוניין. אתה תקוע במציאות שאתה לא מעוניין בה. זה לא הוצאה. הוצאה צריכה להיות, אני רוצה את הדבר הזה שם.
כלומר, אם הייתי מעוניין בקיבול הכלי עצמו, שאני רוצה שהכלי יקבל את הזיבה עצמה, אז הייתי עובר על הוצאה.
הגיוני, כן. אם היה אדם שהיה עושה מחקר מדעי, והוא היה לו אינטרס דווקא לאסוף את הזיבה ולהסתכל לה במיקרוסקופ, כי הרופא רוצה לבדוק בדיוק מה יש לו, אז היה דאורייתא גם לפי רבי שמעון, כן.
אלא אם כן נגיד שהכיס תכליתו זה לקבל את הזיבה. אם הכיס תכליתו זה לקבל, לא, אם הכיס הזה תכליתו לקבל את הזיבה, זה כן מלאכה שצריכה לגופה. אם הכיס הזה תכליתו, התכלית של הכיס הזה לקבל את הזיבה.
בסדר? אתה מוציא משהו שאתה לא רוצה.
לא, אז אני כן רוצה, אני רוצה את הכיס הזה.
נכון, אבל זה לא, זה כמו הוצאת המת מהבית. כשאתה מוציא את המת מהבית, אתה לא מעוניין במת בחוץ, אתה לא רוצה את המת בבית. אתה לא מעוניין בזיבה, אתה לא רוצה שהזיבה תלכלך לך את הבגדים. אז זה לא הוצאה שהיא לגופה.
בסדר, אני לא מדבר על הוצאה מצד הזיבה, הוצאה מצד הכיס.
גם הכיס.
הכיס עצמו כן עושה את מה שאני רציתי.
לא, אני משתמש בכיס כמניעה משהו שאני לא רוצה. זה לא שאני רוצה, זה שאני לא רוצה.
ואם עכשיו יוציאו מוצר, כיס לקבלת זיבה.
אני מדבר על כיס כזה.
כן, כיס מיוחד לזה, אז זה התפקיד שלו, אז כן ולך שצריכה לגופה, זה העניין שלו. אז כן אני אעבור על הוצאה במקרה כזה.
תראה, אני מתווכח איתך כשאני בעצם מסכים איתך. אני לא יודע בדיוק למה...
זה לא פשוט.
זאת אומרת, פה אנחנו עושים עוד שלב, יש פה חידוש גדול ברש"י. מאחר ואני לא רוצה את הזיבה, אז אני גם לא רוצה את הכיס שבעקבתו באה הזיבה. אני כל מה שאני מטלטל את הכיס, כי אין לי ברירה, כי יש לי זיבה. אבל אם לא היה לי זיבה, לא הייתי רוצה את הכיס. אז רש"י פה לוקח, זה, אני מסכים איתך שזה שלב מעבר למקרה של המת. במקרה של המת זה פשוט מאוד, המת הזה שהוצאתי, אני לא רוצה אותו בחוץ, אני פשוט לא רוצה אותו בפנים. אז זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. פה אני רוצה את הכיס כי יש לי את הזיבה ואני לא רוצה את הזיבה, אבל אני צריך את הכיס. אז אתה צודק בטענה שלך, שרש"י חידש פה שזה שלב ב', זה לא מלאכה שאינה צריכה לגופה קלאסית, רש"י לימד אותנו שגם אם הגורם הוא לא, זה עדיין נחשב מלאכה שאינה צריכה לגופה. מסכים? אני מסכים, זה חידוש ברש"י. זה חידוש בגמרא בעצם, זה לא חידוש של רש"י, זה הגמרא. כי לפי זה, אז גם בן אדם, הקטע יוצא בקו שלו, תאמר שהוא לא מעוניין בקו. הוא לא רוצה להיות קטע. הוא מסכן שהוא קטע. כאילו, השאלה היא כמה אתה תלך. אני מסכים איתך, זה צריך הגדרה. אתה צודק. חבר'ה, שמעתם מה הוא אומר? בסדר, זה הערה נכונה. חזרה לגמרא שלנו. תן נדבר בישמל. כן, נושא חדש. זה הוצא, אבל נושא חדש. יוצא אדם בתפילין בערב שבת עם חשיכה. מי טיימה? שימו לב שיש הבדל בין סמוך לחשיכה לעם חשיכה. מי טיימה?
אני חושב שזה כבר צד
הכוכבים? מה? עם חשיכה
זה
צד הכוכבים? לא. עם חשיכה זה מאוד סמוך לשקיעה.
סמוך לשקיעה לא יוצא את הכוכבים.
כן. זה עוד לא לילה. עם חשיכה הכוונה היא לפני שבת, אבל דקות ממש על התפר.
אבל עוד לפני השקיעה.
נכון.
מה
יש עם חשיכה ומה השני? סמוך לחשיכה זה חצי שעה לפני השקיעה.
עם חשיכה זה דקות.
כן.
כמה רגעים כן.
כן. תן ידבר בישמעאל. למה אתם לא שואלים אותי איך אני יודע? תן ידבר בישמעאל. לא, אני לא. אז שתדעו שזו הגדרה שלא ידעתי עד שהגעתי לגרא לשולחן ערוך. הגרא לשולחן ערוך, ויכול להיות שהוא הוציא את זה משיטת רבינו תם, כן, בספר הישר, שהוא עושה את החילוק הזה, ונפקמינה הוא רוצה לומר שחזל יותר גזרו עם חשיכה, כי זה כמעט פתוח שאם אתה תתחיל לטלטל, אתה תבוא לעבור בשבת, כי אתה כל כך קרוב לשבת. אז הוא אומר, עם חשיכה זה שונה מסמוך לחשיכה, ועל ידי זה הוא מתרץ קושיות של תוספות, איך יש גזירה לגזירה, איך זה שחזל גזרו כל מיני דברים. עם חשיכה, הוא אומר, עם חשיכה זה לא סמוך. כן, אז אני אומר, ההגדרה הזו היא חשובה.
זה
אולי כן ידוע בין הבעלי התוספות, שים לב, איך שאתה לומד את התוספות, אם לראות, יכול להיות שזו שיטת רבינו תם, כן. חזרה לענייננו, תן נדבר בשמל, יוצא אדם בתפילין בערב שבת עם חשיכה, מיתיימה, כיוון דאמר רבא בר רב הונא, חייב אדם למשמש בתפילין כל שעה ושעה, קל וחומר מציץ, מה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת, כל מה שכתוב בציץ זה קודש לשם, יש שם השם אחד. אמרה התורה והיה על מצחות תמיד, ואנחנו לומדים מזה הכוונה שלא ישיח דעתו ממנו, הכהן גדול תמיד צריך לשים לב שיש לו ציץ על הראש. תפילין שיש מהן אזכרות הרבה, שמע ישראל שם אלוקינו השם אחד, פעמיים שם השם כבר על ההתחלה. אז יש הרבה אזכרות בתפילין, על אחת כמה וכמה שבן אדם צריך כל הזמן לזכור שהוא לובש תפילין. אז בגלל זה אני מתיר לו להסתובב עם התפילין סמוך לחשיכה, כי הוא לא יבוא לשכוח שהוא לובש את התפילין כששבת תיכנס, ייקח מתקר דחיר להוא. יפה, שאלה טובה. תניה, חנניה אומר, חייב אדם למשמש בבגדו בשבת עם חשיכה, אמר רב יוסף, הלכתה רבתי לשבת. זו הלכה גדולה לעזור לאדם למנוע אותו מלעבור על איסורים, אם הוא ימשמש בגדיו לבדות שאין לו שום דבר בכיסים, והוא לא יבוא לעבור על איסורים, איסור טלטול בשבת. עכשיו, זה פה צריך קצת ביור, מה איסור בלטלטל, זה הלכה גדולה, למנוע, זה יש פה דבר גדול, למנוע אותו מאיסורי שבת. עכשיו, זה צריך פה קצת, צריך קצת הגדרה פה, מה הבעיה אם הוא יטלטל תפילין בשבת? מה האיסור? תפילין זה בגד. למה זה מוקצה?
זה כדי שנחתו לאיסור.
מה האיסור בזה?
כי אסור להניח תפילין בשבת.
אוקיי. בסדר.
עכשיו למד על זה בלכות מוקצה הרב.
בעזרת השם בהזדמנות צריך להתעסק בזה. זה לא פשוט כמו שאתם אומרים.
רגע, אתה אומר זה לא מוקצה?
הרי יש דין במשנה בעירובין. אם בן אדם מוצא תפילין בדרך, הוא לובש זוג זוג ומכניס אותם, זאת אומרת, מה הוא רוויח שהוא לובש, אני כן מתייחס לזה כמלבוש. זאת אומרת, הוא לא עובר איסורים דאורייתא. הוא מצא 30 זוגות תפילין מחוץ לעיר. הוא רוצה להביא אותם פנימה. הוא מפחד שאם ישאיר אותם שם יאכלו אותו חיות השדה. אז הוא לובש זוג, מכניס. לובש עוד זוג, מכניס. אז...
אפשר לבוש 50 זוגות בבת אחת?
לא, יש רק מקום לשני זוגות.
בסדר,
אבל יפה, אבל זאת אומרת שכשאני לובש את זה, זה נחשב מלבוש בשבת. אם זה נחשב מלבוש בשבת שזה לא טלטול דאורייתא, אז מה גזרו עליי פה? מה המקסימום שיקרה? אני אטלטל את זה, אבל לטלטל אתה אומר לי זה לא איסור דאורייתא.
אז לא תבוא לטלטל את זה בידיים.
או, אז התשובה היא כמו שאתה אומר, אוקיי? אז אתה כבר צריך לפתח את זה. זה למה שאני אומר, זה לא כל כך פשוט. זה, ההגדרות שאתם אומרים צריכות הגדרה, כי פה זה איסור דרבנן. אתה גוזר, אתה אומר לי בתפילין, אני לא גוזר. אתה לא אומר לי, אני לא גוזר כי אין בזה איסור. אתה אומר, אני לא גוזר כי לא תשכח. רגע, ואם הייתי שוכח, מה היה קורה? צריך להיות איסור דאורייתא. מה איסור דאורייתא? כמו שאתה אומר, יפה. יש תוספות שאומר כמוך. מה?
נגיד אתה מוצא בשבת, צריך להגיד ברכה?
לא, כי אין מצווה. טוב, בואו נחזור מה עשינו היום. היה לאות. שבת נקראת אות, אז אתה לא צריך את האות של תפילין.